טוב לכולם. האמת שאת השיעור על וידוי אני רוצה לפתוח בוידוי. בסדר? לא משהו נורא, אבל קצת.
אנחנו נחליק את זה נורא.
אתה דני היית בשיעורים שנה שעברה. היה שם איזה יהודי אחד שתמיד היה מבקש ממני, למה תביא את הדפים שאתה מכין לעצמך עבורה שאני קורא לי. כבר אני קצת הלך, אבל הכל מהמחשב. ועשיתי להסביר לו שאני לא יודע מה אני רוצה להגיד עד שהשיעור מתחיל. ואני יכול להגיד שלכן קשה לי להעלות את זה, כי זה מתרוצץ לי בראש. עכשיו, אנחנו לומדים וידוי פה כבר חודש. אני עוד הבוקר לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה להגיד, אבל אמרתי, אני חייב להכין לכם איזה דף, אחרת זה לא... גם ככה אף אחד לא בא, כן? ואחרי ששלחתי את הדף, אמרתי, וואו, יש משהו יותר חשוב ששכחתי לשים. אז קודם כל אני אומר, סליחה לכל מי שרוצה דפים והוא לא מקבל אותם. שנית, אני את כל הסליחות לזה אני אשמור לסוף השיעור. בסדר? אבל אני ניגש ללב העניין, נראה לפי מי שיהיה בסוף, ממי לבקש סליחה. אני חייב לומר שהסוגיות שלמדנו פה במהלך חודש אלול הן בעצם לא מקילות על הבנת וידוי יום הכיפורים כמו שהן מקשות על הבנתו, ולכן הן דווקא יעזרו לנו להבין את יום כיפור. ואני אסביר למה הכוונה. אנחנו פתחנו פה את הלימוד השנה בלימוד וידוי בהקשר של תשובה. בעצם הלכנו בעקבות הרמב״ם. בעקבות הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק א' הלכה א', זאת הסיבה שהוא המקור הפותח את הדף. זה היה ברור לי אפילו לפני כל הבלבולים, כן? שיש לנו פה מקור בתורה לחובה להתוודות, פרשה של אשם גזלות, דרך הרמב״ם עקבנו דרך חז"ל, רמב״ם, איך החובה הזאת הופכת להיות חובה עצמאית שקשורה בתשובה, וגם למדנו את סדרי הוידוי מהרמב״ם, וזה הקדשנו את רוב הלימוד בשבועות הראשונים של חודש אלול. ראינו דבר מאוד ברור, שכשאדם פותח רמב״ם הלכות תשובה, פרק א' הלכה א', סדרי הוידוי ברורים לפניו. הרמב״ם כותב שיש מצוות עשה דאורייתא להתוודות כשאדם שב בתשובה, והוא אפילו מתאר את נוסח הוידוי כיצד בתוודין. אומר, אנא השם חטאתי עוויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, וזה הגורם הראשון שזה הכרה בחטא, פירוט החטא. ואז הרמב״ם ממשיך, וניחמתי ובושתי במעשיי, זה המרכיב הבא שהוא החרטה, והמרכיב האחרון של הוידוי זה לעולם איני חוזר לדבר זה. כן, והרמב״ם מפתח את הדברים אחרי זה בהמשך ההלכות, ובפרק ב' עוד בהלכה ב' שהוא חוזר לוידוי, אז הוא מתאר את אותם רכיבים, והוא מתאר שאיך צריך לומר את זה בפה. וכך כשמגיעים לוידוי יום הכיפורים, שבשיעור האחרון מי שהיה התחלנו לעסוק שם, אז אני אסוף את כל השאלות מאותו שיעור בשביל שהוא יוכל קצת לנסות להעביר אותם, והיות ולא כולם היו אז אני אסביר את הדברים גם יותר בפירוט. כשמגיעים לוידוי יום הכיפורים, שהרמב״ם גם אותו שם בלכות תשובה, זה לא שהוא שם אותו בלכות שביתת עשור, הוא גם נמצא בלכות תשובה. היינו מצפים שהוידוי של יום הכיפורים, שהרמב״ם מתאר את יום הכיפורים כזמן תשובה לכל, היינו מצפים שאותו וידוי יעמוד בקריטריונים של הוידוי של פרק א' הלכה א', מה יותר פשוט מהדבר הזה. אלא מאי, כשאנחנו מעיינים בגמרות ועוקבים אחרי מטבע הוידוי שנמצא בעיקר בבבלי ביומה בפייזיין המובד, אנחנו מגלים מטבע שא' קשה לעמוד על טבעו, בגלל שהגמרה שם נותנת בעיקר שמות של תפילות ופחות מפרטת. יש שם וידוי אחד מפורט, והוא הוידוי של רב המנונה, שהוידוי הזה לא עומד בקריטריונים של הרמב״ם, אבל מעל כולם, כשהסוגיה שם אומרת, והרמב״ם פוסק את זה להלכה בלכות תשובה פרק ב', שהסוגיה אומרת שעיקר הוידוי של יום כיפור הוא להגיד אבל חטאנו. כן, אותו סיפור בגמרא, אני מקריא אותו. הגמרא אומרת שם ביומה בפייזיין עמוד ב', אמר מר זוטרא לה מרן, כל הדיון הארוך מהו הוידוי, כל זה לה מרן ידע לא אמר אבל אנחנו חטאנו, אבל אמר אבל אנחנו חטאנו תו לא צריך, די בזה. דאמר ברם דודי הבקאים נעקמי דשמואל, רב היתיב, שמואל יתם, וכימת השליחה דציבורה ואמר, אבל אנחנו חטאנו, קודם כל עובדים ששמואל כנראה ישב בחזרת השץ. אל תגלו את זה לפריסק. הוא ישב בחזרת השץ, הוא קם, הראש למד מזה שיש חובה לעמוד בבידוי, קום על רגליך, כן? ואז כשאמר מר זוטרה, כשראיתי ששמואל קם ועל אנחנו חטאנו, שמע מן העיקר וידוי הוא. רק מה השאלה? זה עומד בקריטריונים של הוידוי של פרק א' הלכה א', והדברים מובאים להלכה ברמב"ם, ופה השאלה כבר ננעלת יותר חזק, כן? אז בואו רק נראה את הדברים ברמב"ם. ברשותכם, רק נוכל לפתוח, בסדר? כן, הרמב"ם כותב בהלכות תשובה בפרק ב', שם אני חוזר במסגרת הלכות תשובה, הוא מביא את הוידוי, הוא כותב ככה, קודם כל הוא מתחיל, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל היחיד ולערבים, הוא אומר לי מאוד פשוטות, הרמב״ם מתאר את יום כיפור כמשובט בהקשר של תשובה, כלומר הנושא הגדול הוא הלכות תשובה, ויום הכיפורים הוא בתוכו, הוא זמן תשובה לכל היחיד ולערבים, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה או להתוודות ביום הכיפורים. מה יותר פשוט מלצפות שמה הוידוי הזה יהיה אותו וידוי של תשובה? וזה הרמב״ם כותב בהלכה ח', אני דילגתי קצת, הוידוי שנהגו בו כל ישראל אבל אנחנו חטאנו, והוא עיקר הוידוי. אבל מה בין זה לבין מה שהוא כתב בעצמו בפרק א' הלכה א'? אז יש מפרשני הרמב״ם וגם מהמהדורות של הרמב״ם שניסו לפתור את זה בכך שהם מניחים שלא די בלומר אבל אנחנו חטאנו, צריך לומר עוד כמה דברים. מי שמכיר את הרמב״ם בקרך אחד ומכירים את זה, הרמב״ם בלי הרייבט, כמו שהרמב״ם כתב אותו, כן? שמוצאים לו אור בישיבת יוחאי מקבילי בישיבה בחיפה, שזה על פי כתבי התימן, כשמופיע אבל אנחנו חטאנו, יש שם שלוש נקודות. והדברים האלה האמת יותר מפורשים בכתב יד הונטינגטון של הרמב״ם, שזה כתב יד של ספרי מדע אהבה שמאושר בחתימת ידו של הרמב״ם, שהוא הוגה מספרו של הרמב״ם. אבל הרמב״ם היה בבית עותק רשמי של משנה תורה, מאסטר קופי, והרמב״ם מאשר הוגה מספרי, שם כתוב אבל אנחנו חטאנו וכו'. וגש מהפרשנים, הרב אבינוביץ' הולך לכיוון הזה, ביד פשוטה, שרוצים להציע שלא די בלהגיד אנחנו חטאנו ובזה יצא אדם מדי חובת הוידוי, כמו שאולי ניתן להבין, לדעתי זה גם הפירוש הנכון, אני אסביר בהמשך איך זה יכול להיות, כן? אבל רוצים להבין שהכוונה לתפילה, שמתחילה ב"אבל אנחנו חטאנו", אבל צריך לומר גם את ההמשך שלה, שאם אנחנו מחפשים את התפילה הזאת, אני אספר לכם שהיא אכן מופיעה במחזורי התפילה, ככותרת של תפילה. בסידור הסג, זה לא בדפים, בסדר? אני לא אחזור על הוידוי מהפעם, אבל שמתי לב לזה רק אחרי שהכנתי את הדפים. אבל אני כן, יש לפניי סידור הסג במחשב שלי, אז אני אספר לכם.
אפשר להגיד שהשלושת הנקודות האלו זה הפירוט של איזה חטא, אבל אנחנו חטאנו
באופן
ספציפי כך וכך.
אז מה שאתה בא ומציע, אבל אנחנו חטאנו, ותמשיך. עכשיו מה תמשיך? אז ג'פרי מציע, תמשיך ותגיד חטאיך. אני אומר, גם צריך לשים לב שזה יש תפילה כזאת. עכשיו בסידור הסג הוא מתאר, מי שירצה אחרי זה לעיין, זה בסידור הסג עמוד רי סמך א', הוא כותב כך, ורבים מחברינו מוסיפים בתפילות יום הכיפורים את הזכר ליציאת מצרים. הזכרתי בשיעור הקודם שהגמרא אומרת, התוספתא אומרת, שיחיד מתוודה אחר תפילתו, אבל יש לנו עדויות בסידורים קדומים שהיו גם שנהגו שהיחיד מתוודה גם באמצע התפילה. והנה הקטע, אני מצטט אותו עכשיו. והסג אומר כך, ורבים מחברינו מוסיפים בתפילות יום הכיפורים את זכר ליציאת מצרים, שבאמצע ברכת קדושת היום, אבל חטאנו, אבינו, פשענו ומרדנו, וסרנו מצוותיך משפטיך הטובים, ולא שבה לנו, ואתה הצדיק על כל הבא עלינו כאמת עשית ואנחנו הרשענו, וזה הוא כותב, וזה מותר להוסיף. כלומר, לא חייבים לומר את זה, כי מעיקר הדין, הוידוי של היחיד הוא רק אחרי תפילתו, אבל הוא אומר, מותר להוסיף את זה, אני אוסיף שיש תיעוד מאוד חזק של הנוסח הזה בעוד מקורות של גאונים, בחלק מהדי הנוסח של סדר רב אמרם זה מופיע, רק שהמדפיס בעבר שלא האמין, אז הוא שמיט את זה, וכתבי היד זה נמצא. יש תשובה של רב הגאון, רב שריר הגאון, סליחה, שאני גם אתייחס אליה בהמשך, שם רב שריר מתייחס לתפילה הזאת גם, כמו ברור שבתקופת הגאונים יש תפילה שנקראת אבל חטאנו, והיא ארוכה יותר. האם הרמב״ם גם כולל את התפילה הזאת בסדר התפילות שלו? אז כאן אנחנו נוכל לתת מבט לרמב״ם בסדר הווידוי שלו שמופיע בסוף ספר אהבה בסדר התפילות. וכאן הערה רק על הנוסח, אם ברוב ספרי הרמב״ם כדאי ללמוד לא מהדפוסים אלא או מדפוס ראשון או מכתבי יד, אז הדבר עוד יותר נכון לסדר התפילות, שזה אחד מהדברים הראשונים שמעתיקים מתאימים אותם למה שהם רגילים, כי הם מכירים את זה, מכירים את זה לא מהרמב״ם, הם מכירים את זה מהתפילה. וכך למשל, נדבר בהמשך על הנוסח של על חטא. בדפוסי הרמב״ם יש תוספת אדירה של על חטא על סדר האלף בית, שכולו לא נמצא בכתבי היד הקדומים. ולכן אני הבאתי פה את נוסח סדר הווידוי של הרמב״ם מכתב את הונטינגטון גם כן. וכאן אנחנו יכולים לראות, זה מופיע בעמוד החמישי, שורה 220. אז מופיע ברמב״ם, אנא אלוקינו אלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, שאיננו עזי פנים וקשי עורף, שנאמר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל הנה, חטאנו אנחנו ואבותינו, אז הנה יש פתיחה של חטאנו. אמנם ברמב״ם לא מופיע מה שמופיע אצל הגאונים, דיינו לא מופיע כתוספת באמצע ברכת קדושת היום, לומר תפילה שהיא אבל חטאנו, אבל כאן מופיע אבל חטאנו עם כל אב וכולי. שמה כל הבחולי הזה כולל? פירוט גדול מאוד, אשמנו, בגזנו, גזלנו, דיברנו דוחי. אז אם רוצה אדם לומר שמספק אותו שהנה זה עומד בקריטריונים של הווידוי, הוא יכול לומר את זה. למיטב הבנתי זה לא מספק, ואני אסביר למה. כי כשאנחנו מתחילים לתת מבט בנוסחאות הווידוי של יום הכיפורים, כולל הנוסח הארוך הזה של הרמב״ם שאני מוכן לחזור אליו בהמשך ונתח אותו, אנחנו נראה שבצד הניסיון לפרט, אנחנו לא באמת אומרים את מה שאנחנו בעצמנו חטאנו. זאת האמת. אני מניח שאני לא מגלה לכם סוד, אנחנו מתוודים וידויים ארוכים, ואת רוב הדברים אנחנו לא יודעים בכלל אם עשינו אותם. את מה שעשינו אנחנו לא אומרים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד בולט, במיוחד ברמב״ם וברס"ג, שאין להם את על חטא הארוך של הזלזול הורים, וכל אחד יש איזה על חטא אחד כזה שהוא יודע, זה הוא עשה, אבל אין להם בכלל את על חטא הזה. יש להם בעיקר את הגלוי ואינו גלוי. ורוב מה שהווידוי של יום הכיפורים אומר, וננסה להסביר את זה במהלך הדברים, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו לא יודעים מה חטאנו. ונאמר את זה בצורה אחרת, יש פירוט שמטרתו להגיד שהמידע אודות חטאינו לא ידוע לנו. אנחנו את זה אומרים בפירוט. אבל בעצם אני חושב שלמרות שהרמב״ם עטף את וידוי יום הכיפורים במסגרת הכוללת של תשובה, ברור לכל מעיין שהוידוי של יום הכיפורים לא דומה לוידוי שמופיע בפרק א' הלכה א'. או בלשון אחרת, התשובה של יום הכיפורים יש לה כנראה אופי אחר, ולכן הוא מבוטא באופן אחר בוידוי. או נאמר את זה בלשון אחרת, אינו דומה אדם שחטא חטא, והוא כרגע מטפל בחטא ספציפי שהוא חטא אותו. והתיאורים של הרמב"ם בפרק א' וגם בתחילת פרק ב' הם מתארים תהליכים נפשיים של כנראה איסורי מצפון, של חיפוש דרכים לתיקון, של התמודדות עם הקושי לשנות את אורחות חיינו, שזה קשה, במיוחד בדברים שהם ההרגל שלנו. זה מאוד מאוד קשה, במיוחד שבדברים שהם הרגל, כאן לא נפטרים מהם, ממשיכים להתמודד איתם כל הזמן. אני מדבר על חטאים קטנים, לא גדולים, הרגלי נהיגה. אני לא רץ לעריות וחילול שבת, בסדר? הרגלי נהיגה, יש מישהו שלא חוטא בזה? זה הרי המגיפה של מדינת ישראל, ההרוגים מתאונות דרכים. הרגלי צפייה באינטרנט, אני אדבר על זה. מישהו יכול להגיד שזה לא משהו שהוא מתמודד איתו? אז אם מישהו מחליט, אני לא מדבר על מי שהולך לאתרים הכי גורם, אני מדבר דווקא מי שלא הולך לאתרים הכי גורם. מי שמבזבז את הזמן באינטרנט, מי שגולש לכל מיני מקומות, תפתור את זה, אפשר לפתור את זה, אפשר לתק את הקבל, אבל דעתי זו עובדה שיש. זה כמו להחליט היום שאין מכונית, זה לא שייך. זה התמודדות. אז אתה עובר תהליך, מי שישן פעם, או חלילה הוא מעשן עכשיו, והוא רוצה להפסיק, קשה. מי שיש לו קילוגרמים מיותרים. זו התמודדות קשה, אתה מתמקד עליו, וגם כשאתה תחזור בתשובה, אתה צריך להמשיך ללכת לחדר כושר, אתה צריך להמשיך לדחות את הסיגריה, אתה צריך להיות מאחורי ההגה. הדברים האלה, ובודדת, עברת תהליך, אתה מתאר אותו. יום כיפור לעומת זאת. אתה כאילו עושה אוברול הכל, כן, אתה עושה... את מה אתה מתקן? יש איזושהי תחושה שיום כיפור באמת לא יכול... אי אפשר לתאר את התהליך הנפשי של יום הכיפורים באותו וידוי שמתאר התמודדות עם חטא ספציפי. ומה שכן, אני מבקש שנעשה לעמוד עליו, אז מה כן עושים ביום כיפור? או עצם, אני אומר את זה בצורה הבאה, היות והרמב"ם מתאר את יום הכיפורים כזמן תשובה, ואת הוידוי הוא מתאר כביטוי של התשובה, אז לעמוד על המהות והתוכן של וידוי יום הכיפורים, זה בעצם לנסות לעמוד על הסוד של היום הזה. מה אנחנו עושים כל היום? אנחנו חוזרים על הוידוי, חוזרים על הוידוי. מה התהליך הנפשי, מה התהליך התשובה שעובר בלבבות ביום הזה ומדי שנה? ובשביל זה אני רוצה שנסות להיכנס לזה, מתוך הנחה שזה לא הוידוי של פרק א', זה וידוי אחר, ועדיין הוא קשור לתשובה. אני רוצה קצת להזכיר שאלות שאלו בפעם קודמת, גם קצת מצאתי יותר התייחסויות עליהם, קצת יותר כיוונים, ודרך השאלות לנסות להיכנס לתוך הסוד. אני רוצה לחזור לתוספת, נועם, התאכזבת ששמתי אותו עוד פעם, כי...
דף יש עליו.
דף יש עליו, טוב. ואני רוצה לחזור לתוספת המכוננת שהיא מופיעה בצורה כזאת בבבלי, בצורה כזאת בירושלמי, התוספת שמתארת את החזרה של הוידויים, וחוזרים על הוידוי, וחוזרים על הוידוי, וחוזרים על הוידוי, ואז התוספתא אומרת, היכן הוא אומרן אחר תפילה, והעובר לפני עטיבה אומרה ברבית. וכבר בפעם קודמת, קצת גרדנו, האמת, רק את השטח, לא יותר מזה, והוא השאלה, על מה ולמה היחיד והשץ לא אומרים אותו באותו מקום? מה הפשר? הפער הזה ביניהם. מה הפשר ההבדל? כן, אני מצאתי בסיכומים של הרב שכטר מהשיעורים של סבא, של הרב, שהוא כותב על השאלה הזאת, היא שאלה טובה, 3 נקודות. בפניו, אמר אלבך, אמר אלבך הוא מחכמי ירושלים במאה ה-16, הוא כתב פירוש על מסכת יומא של שמות תוספות יום הכיפורים, זה נמצא גם בפרויקט השו"ת, אז זה לא בעיה למצוא, מי שרוצה לראות זה מעמוד 204 פה, שורה, סליחה, 210, אמר אלבך כותב, לא מצאתי טעם לשינוי הזה, מיחיד לשץ. ואפשר, דביחיד לא תקנוע, שיתוודא בתוך התפילה, שלא יפסיק התפילה. אנחנו קודם כל רואים, שמבחינה מושגית, אמר אלבך חושב, שהמקום המתאים יותר לוידוי הוא בעצם לא בתפילה. בעצם הוידוי בלשון של אמר אלבך מהווה הפסק בתפילה. אתה בתפילה אמור להתפלל, ופתאום מה אתה עושה? מפסיק ומתחיל לדבר על החטאים שלך. אז יש לו הבנה מסוימת של הוידוי, שבשיעור הקודם, כשהבלעתי את הדברים, כבר עניתי על השאלה הזאת, ומה שעניתי אז רק מעציג את השאלה של אמר אלבך. אני אז הסברתי... שזה שחוזרים על הוידוי בכל אחד מהתפילות, כי זה ביטוי של קדושת היום של יום הכיפורים. כי מהו יום הכיפורים? הוא יום מחילת עוונות. ולכן וידוי שבעקבותיו מזמין בקשת מחילה, הוידוי הוא חלק מקדושת היום, מביטוי קדושת היום, וכמו מה שהזכרנו אז, שבראש השנה, מה האדם אמור להגיד בקדושת היום? את התוכן של ראש השנה. מה התוכן של ראש השנה? זיכרון ותרועה. אני ראיתי אחרי השיעור בספר של פליישר, של עזר פליישר המנוח, תפילה ומנהגי תפילה ארץ ישראלים, שבארץ ישראל היו אומרים יום הזיכרון הזה, יום התרועה הזה, כלומר היו ממש זה יום עם תחלים, אומרים אותה, אז יום הכיפורים זה קדושת היום. ואם אני שואל, עונה למר אלבך, למה זה בתפילה? תשובה היא פשוטה, זה חלק מקדושת היום. השאלה היא מה זה עושה בערב יום כיפור, באמת מה ראינו? שזה לא בתפילה שם, נכון? זוכרים את זה?
אבל זה חלק מקדושת היום. אבל הרלב"ג לא רואה את זה. אבל אם אני צודק, השאלה יותר קשה, אם זה חלק מקדושת היום, אז למה שהיחיד לא יגיד אותו שם? למה היחיד דוחה אותו? אוקיי, ואז הוא אומר כך, אינמי, שם פה הוא מדבר על אחד מהחטאים הקטנים שמתמודדים איתם כל החיים ואין להם פתרון. פשוט מתמודדים. אינמי, שאם חטא בתפילה, מחמד שהתפלל בלא כוונה, וכך מתוודא אחר התפילה. הוא אומר, זה כמו הבדיחה, למה אומרים שלח לנו במיירים של מוצאי יום כיפר? אז עוד נהיה לש מנהג, לוקחים רם אחד צדיק, רב יעקב נגן, והוא החזן של מיירים מוצאי יום כיפר, זה בנחת וכו'. אבל ברוב המקומות אומרים, למה אומרים שלח לנו? שיהיה כפרה על איך שאמרנו והוא רחום. כן, שאמרו את זה מהר, כי רוצים ללכת ולאכול. אז הוא אומר, אתה בעצם מתוודא אחרי התפילה, כי החטא הכי רציני שלך, או, אתה רוצה להתוודות על איך שהתפללת. טוב, בסדר, נגיד. אבל השץ, אבל הוא אומר ככה. ומה עם השץ? מה, השץ לא צריך? אז אני אומר לכם בתור שץ, הוא מכוון באמת יותר טוב בתפילה, חד וחלק. יש פה עוד בעלי תפילה? ראיתם שץ ששוכח להגיד המלך הקדוש? או המלך המשפט? ראיתי כבר. אבל פחות, נכון? טוב, רוחה מקרה, עכשיו תראו מה הוא אומר. אבל השץ זה בא להוציא את שאינו בקי, אם היו מתקנים שהתוודא אחר התפילה, שימו לב איך הוא מתאר את חזרת השץ. העם אינם נותנים לב לכוון עם השץ, ונמצא במי שאינו בקי לא יצא ידי חובת וידוי, וכך תקנו שהשץ יתוודא באמצע. זה נראה לי קלוש מאוד, אני אומר בכנות, מה שיתמצת מתוך הדברים של הרלב"ג, הוא באמת לא מבין למה, מה וידוי עושה בתפילה. זה כאילו נראה, זה נורא לתפוס את תשומת הלב של, כלומר אם אני שואל את עצמי, לפי הרלב"ג, מה התבנית הבסיסית והיסודית של וידוי? לא בתפילה. הוא אחרי התפילה, אצל השעת, תקעו אותו באמצע כשהעם יקשיבו וכו'. אבל האמת היא שהשאלה הזאת נשאלה כבר בספרות הגאונים. זאת האמת, כן. בוא, בוא נבחן את זה מיד, רק ברשותך קודם, ממש פנינה, מתנצל שהוא לא בדף. מצאתי שבאוצר הגאונים, רב שריר הגאון, נשאל את השאלה הזאת, ותשמעו את התשובה. עניין שאלה ראשונה, זה נמצא שם, מי שרוצה לראות, ביום החלק התשובות, סימן קוף. עניין שאלה ראשונה שאמרתם, למה יחיד מתוודא אחר תפילתו, ושליח ציבור באמצע? אז זה אומר רב שריר הגאון, מה לנו לומר למה עשו חכמים? עתו כל מה שעשו צריכים אנו לומר למה עשו כן? תשובה ראשונה. ואף על פי כן, הוא ידע שאתם תצחקו, ואף על פי כן, יש לומר, עכשיו תשמעו מה הוא אומר, שכשעושים לה מקום מיוחד ואחר תפילה, מכוון דעתי תפי. אז הוא אומר, זה עדיף שהוא לא ייבלע בתוך התפילה, אלא שהוא יעמוד בפני עצמו, ואז כאילו ישימו לב אליו. אבל שליח הציבור, כיוון שסיים את התפילה, לא נשארה לו שליחות. ולא עוד, נחזור לזה, זה פיל אפלוי מה שהוא אומר. הוא אומר, אתה כבר לא שץ כי התפילה נגמרה. מה בעצם הוא אומר? אתה אומר אותו אחר התפילה, ולשץ אין מושג של אחרי התפילה. כשהתפילה נגמרה, הוא גמר. היחיד לעומת זאת, ננסה להסביר את זה, יחיד יכול לגמור את התפילה ועדיין להיות בתפילה. צריך להסביר את זה. ואז הוא מוסיף, ולא עוד, אלא שאף היחיד מתבדל בצורה. עכשיו תראו מה הוא עושה עם האבל חתנו שראיתי לכם קודם ברס"ג, ואיך הוא מפרש את הגמרא ביומא. אבל הוא אומר ככה, ולא עוד, אלא שאף היחיד מתוודא בתפילה. מה אתה שואל אותי? למה יחיד אחרי התפילה והשץ בתפילה? למה יחיד בתפילה? למה אמר זוטרה? למה רן? למה אבל חתנו? ולמה אבל חתנו לא צריך? הוא מתייחס לאבל חתנו הזה של רס"ג. ומה הוא אומר? מרזוטרה אומר ככה, למה רן? מה הכוונה למה רן? מה? כולם הבינו למה רן את כל מטבעות הוידוי, אלא שלא אמר אבל חתנו. אבל חתנו זה הכי טוב, זה יוציא אותך ידי חובה. הוא מסביר אחרת. הוא אומר, למה רן שהיחיד אומרה אחר תפילתו את כל המסחרות האלה? אבל אם הוא, שהוא לא אמר, אבל חתנו, שהוא לא אמר באמצע, אבל אם היחיד אמר, אבל חתנו באמצע, זה הכי טוב, או בלשון אחרת, עד שאתה שואל למה זה אחרי התפילה, אבל בתוך התפילה התשובה היא ששניהם בתוך התפילה, שמבחינת מה שתיארתי קודם זה חלק מקדושת היום, זה מתאים לגמרי. כלומר עד שהמיהוד עושה פה כל מיני חילוקים, הרב שרר גאון אומר שניהם אומרים בעצם באמצע התפילה. אבל הוא מביא איקא מן רבנן שחלקו על זה, דקאמרי עד אמר מר זוטרא בשליח ציבור באמירה, אבל יחיד צריך להתוודות אחר תפילתו אף אגב דאמר אבל חתן, ובכן זה לא עונה על השאלה. אבל זאת שאלה עתיקה, השאלה הזאת. התשובות ככה, ואני חושב שהמפתח לעניין הזה הוא מצד אחד לעשות שלום עם העובדה שאנחנו בוידוי של יום כיפור, אולי באמת עושים וידוי אחר מהוידוי של תשובה, כי תהליך התשובה הוא אחר. אבל המפתח הוא באמת להבין את הדבר המשונה הזה, למה הוא נאמר אחרי התפילה, מה זה הדבר הזה. והאמת היא שרמז גדול לעניין הזה הגמרא נותנת, שכן הגמרא ביומה שמה שמביאה את הוידוי של רב אמנונה, הגמרא מסיימת, מי שרוצה לראות זה עמוד 2 למעלה שורה עליונה, והיינו וידויה דרבה כולה שטה ודרבה אמנונה זוטה ביומה דקיפורי. הגמרא אומרת על המיתוח של דבר, הנוסח הזה שאנחנו מציעים לומר אותו ביום כיפור, שרב אמנונה אמר אותו ביום כיפור, רבה היה אומר אותו כל השנה כולה. מה זה העניין הזה? פה הגמרא רומזת לגמרא שלמה במסכת ברכות בדף ט"ז עמוד ב', שממנה אולי נוכל לעמוד על סוד של כל העניין. שם מופיע בגמרא לקראת סוף, איך נמצא את זה? טוב, נפתח את זה עוד פעם, בסדר? שנייה. ממש לקראת סוף פרק שני בברכות, הגמרא שם מתארת תפילות שהיו המוראים אומרים אחרי התפילה. אני אכין לכם חלק מהתפילות ככה לקבל קצת טעם מהגמרא הזאת. זה ממש אינסטנציה שלמה, מוסד שלם של תפילה. רבי אלעזר בתר דמסיים צלוטי, בתר דמסיים אומר הוא סיים את תפילת הקבע, ועכשיו לפני שהוא עשה שלוש צעדים הוא היה אומר משהו. אמר אחי, עכשיו תראו מה הוא היה מתפלל. ירצון מלפניך השם אלוקינו שתשכן בפורנו אהבה ואחווה ושלום ורעות, ותרבה גבולנו בתלמידים בעזרת השם, ותצליח סופנו אחרית ותקווה, ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא ייחול לבבינו ליראת שמך, ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה. בוא נשמע עוד תפילה. רבי יוחנן בתר דמסיים צלוטי אמר אחי, ירצו מלפניך השם אלוקינו שתציץ בבושתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמך ותתכסה בעוזך ותתעטף בחסידותך ותתעזר בחנינותך ותבוא לפניך מידת טובך ונבטנותך. בוא נשמע עוד אחד. רבי זרע בתר דמסיים צלוטי אמר אחי, ירצו מלפניך השם אלוקינו שלא נכתב לא נבוש לא נקלה מאבותינו. עוד אחד, רבי חייא בתר דמצלי אמר אחי, ירצו מלפניך השם אלוקינו שתהיה תורתך אומנותינו ואל ידווה ליבנו ואל יחשכו עינינו. עוד אחד, רב בתר צלותי אמר אחי, וזה אני מניח שמוכר מברכת החודש, ירצו מלפניך השם אלוקינו תיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום וכו', היות שזה מוכר. רבי בתר צלוטי אמר, גם את זה אתם מכירים, ירצו מלפניך השם אלוקינו שתצילנו מהזי פנים, מהזות פנים, מהדם רע, מפגע רע, מיצר רע. וזה ממשיך וממשיך וממשיך, גם מביאים שם את אלוקי נצור שאנחנו אומרים, מביאים את הוידוי הזה. מה שבעצם מגלים, הרעיון הזה שאחרי שאתה מסיים את התפילה אתה אומר משהו, הוא לא מיוחד לוידוי. אבל לא מדובר פה שדין מיוחד בוידוי שאומרים אותו אחרי התפילה, זה מקום שמוכר שיש לו תפקוד בעולם התפילה שאנחנו צריכים לעמוד על סודו, וגם לוידוי הציעו לומר אותו, כי כנראה הוידוי מתאים למתכונת הזאת, למבנה הזה. שמה בעצם מה אנחנו פוגשים בגמרא הזאת? מה זה התופעה הזאת של המוראים, ממש רבים, חלקם תנאים, רבי, כן? שהם מקפידים בתר דמסיים צוטי לומר משהו, וכל אחד אומר משהו
אחר, זה מה שחשוב להבין. כל אחד אומר משהו אחר. מה שאנחנו בעצם מגלים פה זה שבצד תפילת הקבע יש לנו מקום לכל אדם לומר משהו פרטי. זה המבנה הזה. יש פה מקום, שאלה טובה. הם עדיפו להגיד אחרי. אפשר גם לעשות להסביר את זה, אבל קודם כל בוא נבין מה הם עשו. כי אז נבין את הוידוי. זה לא רק מתחיל בוידוי. בגלל שהמבנה הזה קיים, אז גם בוידוי זה מתאים לו. ומה שבעצם מתואר פה זה נראה כהתמודדות עם שאלת השאלות של תפילה. מצד אחד יש לנו תפילות קבע. ותפילות הקבע הן קבע באופן משולש. יש להם מספר תפילות קבוע, זמן קבוע לכל תפילה, ונוסח קבוע של כל תפילה. קבע, קבע, קבע. ואני רוצה לרגע להעלות את יתרונות הקבע. אתם יודעים שאני קראתי לבית המדרש תמיד, כי אני אוהב קבע. הדבר שאני יכול, דיברתי קודם על תשובה, בסדר? קודם התוודאתי על חטאים שלי, אז אני אתוודא גם על משהו שהצלחתי. הצלחתי להכניס לתוך השגרה שלי פעילות גופנית. ממליץ לכולם. הסוד הוא שאני לא מתלבט אם ללכת. כי אם אני מתלבט, אני לא אלך. עכשיו עוד פעם את 45 דקות בבריכה, כאילו זה באמת, זה משעמם. אבל זה, פשוט זה קבוע. אני יודע שכשמגיע הזמן, אני פשוט הולך. אני יכול גם להגיד על שיעורי תורה, זה הסוד להצליח. אם זה קבוע. זה גם זוגיות עומדת טוב על, על קביעות. צריך גם רומנטיקה, צריך גם יום כיפור, בסדר, צריך. אבל הקביעות היא גם אומרת שהוא באמת חלק ממך. כשאני מסביר, אני לא אגלוש פה לכל נושא התפילות, אבל אולי חלקכם מכירים קצת את התורות של סבי הרב על תפילה. הרב ניסה לבנות, וזה גם בספר עבודה שבלב, את כל התפילה על תחושת המשבר. הרי היסוד של החוויה הדתית היא בתחושה של תלות, של חוסר אונים. מה שמונע מאנשים להתפלל זה שהם מרגישים הרגשה של ביטחון. ברגע שנזדק להם הביטחון, הלב נפתח. זו תחושה טבעית, זה לא צריך להיות, זה הדת הטבעית. היה בשבת בעיתון, במקור ראשון, טייס חילוני מעולם לא ביקר בבית כנסת, התפלל בשבי, במצרים. הלב שלו נפתח, זה היה... וזה יסוד שיטת הרמב"ן, שתפילה היא דאורייתא בעת צרה. כי ליד חדר ניתוח אנשים מתפללים, בשוחות אין אתאיסטים, תלמידים שלי בחיל הים אמרו לי, בים אין אתאיסטים. למה? כי אין לך שליטה. הגלים גדולים עליך, בשוחות, אתה יודע מי יחטוף את הכדור בראש? זה אפילו לא תמיד זה שלא יתכופף, לפעמים דווקא זה שיתכופף יחטוף אותו, אתה לא יודע. והרב ניסה את כל התפילה לבנות על תחושת המשבר, מתוך זה שהוא אמר, יש לאדם משבר כל הזמן. עמיך, אתה יודע שמתי המשבר מגיע? שיעור ד', נכון? אבל הרב אומר, כל יום יש לך משבר ומשבר, והמשבר האקזיסטנציאליסטי. זה תורות גדולות, קטן אני מלחלוק על הרב, ונק אומר, אני לא מצליח לחוות את המשבר הזה כל יום. יש לי משברים בחיים. כל יום, בשש בבוקר, משבר, המשבר הוא... אין לי משבר. אני אומר את האמת. אני קם כי אין לי מסע ומתן עם הצורך. אני קם כקבע. ככה אני קם. עכשיו, נשאל את עצמי, אז אני אוטומט? אז אני אומר, זה חלק ממני, או אני אומר את זה אחרת. לו לא היה קבע, לו היו אומרים לי, תהיה כמו רבלזר, כמו הרמב"ן. תתפלל רק שאתה מרגיש. תתפלל תחנונים. אני אומר לכם את האמת, לא הייתי מתפלל הרבה. אני לא יודע כמה. יכול להיות שכל תפילה בומבה. נילה. אבל כמה הייתי מתפלל? רעיון הקבע הוא למסד באופן קבוע את מערכת היחסים בינך לבין ריבונו של עולם. זה חלק מהחיים שלך. וכל מי ש... רואה אנשים שמקפידים על מניין, אני מקווה שהוא יודע על מה אני מדבר. סיפר לי מישהו, לא זוכר מי, אבל סיפר לי שפרופסור אסתר חזון, כשנפטר, לא זוכר אם זה אבא אמא שלה, לפני איזה שנתיים שלוש, היא אמרה קדיש שנה שלמה, ובסוף השנה היא פרסמה מאמר נלי במקור ראשון על, כאילו מה היא למדה מהשנה הזאת? היא למדה להעריך את מתפללי הקבע. כי אני יכול להגיד, מישהו לא מתפלל קבע והוא הולך לבית כנסת, זה נראה לו מתפללים כדי לגמור, שזה דרך אגב גם נכון, כן? פעלים כדי לגמור, והוא מזלזל בזה. אני מכיר מישהו שהוא לא מקפיד על תפילות קבע, אז הוא רוצה שכל פעם שהוא בא לבית כנסת ישירו לו קו ניבח, והוא לא מבין למה החזון. אבל הוא באמת, הוא לא מבין שיש חוויה דתית בקבע. יש. זה משהו מאוד מאוד עמוק. זה מאוד קשה להקנות לילדים שלנו את הדבר הזה. צריך להיות קצת מפורים בשביל להבין את זה. אבל הקבע, יש לו עוצמות. זה משהו אדיר, זה חלק ממך. והיהודים האלה שמתפלים כדי לגמור, הם כל יום, הם באמת מתפלים. יש להם קשר ריבונו של עולם. ובסופו של דבר, חז"ל העדיפו את הקבע. העדיפו אותו ובחרו אותו. אבל אי אפשר שלא לומר שאנחנו גם רוצים תחנונים, אנחנו גם רוצים תפילה כמשהו עם הבא אישי, תפילה אחרת. אז יש מועדים שבהם אנחנו יכולים להרגיש את זה, יש זמנים מיוחדים. אבל אולי מה שהגמרא כאן מתארת זה איזשהו פתרון מסוים שהוא סוג של שבירת הקבע, וגם הוא עושה אותו בצורה קבועה, כי הקבע יש לו רציונל. זה להגיד, אחרי התפילה אמרת את כל מה שכתוב בסידור, עכשיו אתה יכול להגיד תפילה אישית. והתפילה האישית אומרת, כל אחד יגיד משהו אחר. רב אמר דבר אחד, רב יוחנן אמר דבר שני, רבי אמר דבר שלישי, רבי חייא אמר דבר רביעי. כנראה כל אחד נתפס לאיזה נושא, נדלק על איזה נושא שהוא היה קרוב לליבו, הוא דיבר על דברים שלו. ובעצם סליחה? מצוין. אבל גם את זה, במקום כל יום לחשוב מה אני אגיד היום, כל אחד בחר תפילה וקיבע אותה.
זה מילא, אנחנו לקחנו לוקאי בצורה סימנית.
נכון, אנחנו רואים את התפילה של אחרים, או איך רואים בבדיחה, לא ישאלו אותנו למה לא היינו מוישה רבינו, ישאלו למה לא היינו זושה, נכון? אז זה מילא אותו דבר, אתה צודק. אבל למה הם עשו את זה? כי כנראה שהקבע עובד. אני פעם טסתי לארצות הברית, וישב ידי כומר מתודיסטי, והוא תיאר לי איך הוא כל שבוע כותב תפילה. צריך לחשוב מה היה באותו שבוע, והוא כותב, הוא התחלנו לדבר, כאילו מה ההבדל במי שמתפלל קבע, עכשיו גם הוא לא עושה את זה 3 פעמים ביום, שתדע. הוא לא היה מצליח. אי אפשר. זה לא, זה מעל כוחות האדם. כבר אם בסופו שלא לוקחים את תפילת הקבע, אני רוצה לגלוש יותר מדי. הם נוגעים ביסודות של החיים, בגדול. בפרנסה שלך, תחשוב מה חשוב לבן אדם, בני, חי, מזון, זה נמצא שם. נכון, יש שם נושאים שהרבה אנשים לא היו זועקים אותם בתפילה האישית שלהם, כמו עם ישראל והגאולה וירושלים, עוד כמה דברים, כן? אבל בגדול, להתפלל 3 פעמים ביום, כל תפילה לחדש משהו. זה דבר, אם אתה יכול בבקשה, כן? אנחנו באמת רואים שיש פה מצד אחד קבע, יותר שגם בווידוי מה קרה, אתה מבין למה אני חותר? אני חותר שהווידוי הוא וידוי אישי, אבל הוא הפך לקבע. בדיוק מה שאמרת. מה זה שאלה מה קורה בשלב הזה? כלומר, בוא נגיד ככה, כשרב כל תפילה אומר אותו דבר אחרי התפילה, אז אולי הוא היחיד שאומר את זה, אבל אם זה תפילה אישית, כנראה שכן, כנראה שרב היה לו ביטוי, כמו במילים אחרות, יש פה מודל שהוא בסופו של דבר הקבע משתלט עליו, אבל המודל אומר שאני מתפלל את תפילת הקבע של כולם. אני אומר בלשון של הרב, אני אקח ממנו משהו שכן מתחבר אליו יותר, של תפילה יש סדרים, יש פרוטוקול נקרא לזה. מישהו ראה פעם איך עומדים במסדר צבאי, הוא יודע, לא הולכים סחבק מתחבקים עם המפקד, זה לא... יש דרג, ויש איך שעומדים, ויש דרגות, נכון? וגם התפילה יש לה פרוטוקול, ויש לה מבנה, ויש לה צורה, ובלשון של הרב, תפילה צריכה מתיר, אתה לא יכול סתם להתפלל איך שבא לך, מתי שבא לך, אתה מתפלל לפי הסדרים מסוימים, אבל מה כנראה בתר דמסאי אמצלותי? אחרי שגמרת את כל הפרוטוקול, ואז נגיד האלוף סוקר את המסדר, והוא עוצר ליד חיה, אז מה אתה יכול לעשות? קצת small talk. זה בדרך כלל נראה במסדרים איזה 10 שניות, משהו כזה. נכון? בדרך כלל נדבר עם המצטיינים, כאילו, זה הצגה גם כן, נכון? הייתי בבעד החדר של הבן של הנושאים, שם הקורס קצינים, האלוף סוקר את כל החיילים, את השורה הראשונה, כן? והוא קצת מדבר, ככה זה נראה. כלומר, אתה עומד לפי כל הפרוטוקול, ואז יש לך בסוף את היכולת, כשהוא יוצא, נגיד מישהו ראה תקסים שנשיא המדינה נמצא, וכשהוא יוצא, אז הוא עובר נגיד ליד שורה של אנשים, רואים את זה בעיקר בטקסי הזיכרון בהרצל, אז הוא לוחץ ידיים, הוא קצת מדבר, זה ככה נראה. כלומר, אם אני רוצה להבין מה זה וידוי היחיד אחר תפילתו, קודם כל אנחנו צריכים לשחרר את עצמנו המחשבה, זה קורה רק ביום כיפור. ובעצם אנחנו עושים את זה כל יום. כל יום שאנחנו מתפללים ואז אומרים אלוקי נצור, זה מה שאנחנו בעצם עושים, רק שאנחנו, כמו הבדיחה, אומרים את התפילה האישית של מי? של רב. כלומר, אנחנו אומרים את מה שכתוב בסידור, אז ההבדל תושטש אצלנו, אנחנו מחקנו אותו, אבל המבנה הבסיסי והראשוני של לאחר תפילתו בתר דמסיים צלותי, המבנה הוא תפילת קבע, מילים שלך, מצידי תחזור כל יום על אותם מילים, זה המבנה הבסיסי. מה שבעצם אומר שווידוי, שהוא יושב על המודל הזה, שהווידוי בעצם נועד להיות מעין תפילה אישית, והדבר הזה הוא נורא מובן, נורא הגיוני, מהסיבה הפשוטה שלכל אדם בתחום של וידוי אמור להיות באמת וידוי משלו. כל אדם יש לו את אישיותו, את אורחות חייו, את מעשיו, את ההצלחות שלו, את הכישלונות שלו. כל אדם אמור להגיד משהו אישי. אבל בלשון פשוטה מאוד, הוידוי אחר התפילה הוא נועד להעניק מעמד מצד אחד שהוידוי צמוד לתפילה. נסביר מיד למה דווקא בוידוי רוצים את הצמידות לתפילה, אבל הוא בעצם נועד להציר עליו כעל וידוי אישי. שלמה דווקא בוידוי, אולי יותר מכל מקום נרצה להצמין אותו לתפילה, זה מסיבה מאוד פשוטה. קודם דיברתי על המטיר, אז בואו אני אחדד את זה עוד יותר. אחד מהדברים שהחטא גורר זה הרחקה של האדם מלפני השם. חז"ל ביטו את זה היטב בגמרא בראש השנה, בדף י"ז. שם הם אמרו על י"ג מידות, השם השם, למה פעמיים הוויה הוויה? אז אחד זה אני השם קודם שיחטא, והשני זה אני השם לאחר שיחטא. שבהסבר מאוד פשוט, האדם שואב את כל הווייתו מהזיקה שלו לקדוש ברוך הוא. כשהוא חוטא, הקדוש ברוך הוא אמור להפסיק להעניק לו חיות, הוא אמור מאליו לא להיות יותר. אז הקדוש ברוך הוא בחר גם לקיים את החוטאים, אבל נוצר ריחוק בין החוטא לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו פה נוצר פרדוקס על הוידוי, זה משהו שהרמב״ם גם מתאר אותו, מבליע אותו המון בלכות תשובה. מצד אחד המתוודה התרחק מלפני הקדוש ברוך הוא, מצד שני מה המתוודה רוצה לעשות? הוא רוצה איך הוא מצליח לעשות את זה? הרמב״ם מדגיש למשל הפתיחה של הרמב״ם בלכות תשובה הזה שהוא מתוודה לפני האל ברוך הוא. אני מניח שלרבים מכם זכור, הרמב״ם מדבר עליו ויודע תעלומות יעיד עליו, כל הזמן הרמב״ם מדגיש למתוודה לפני השם. אבל פה יש קושי, איך אתה מגיע לעמוד לפני השם אם אתה לא ראוי? עכשיו פה יש איזה פתרון או רציונל עמוק, כלומר, בניגוד למהרלב"ג, אל תחפו אותו אחרי התפילה. לא, הוא צמוד לתפילה, משימה מאוד פשוטה. התפילה מאפשרת לך לעמוד לפני השם. למה אתה מתפלל? קבע, כי הקדוש ברוך הוא ציוו אותך. אתה שואל אותי למה אני מתפלל? כשאני כבר בתפילה, מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד לו, אני אבקש סליחה, כן? אנחנו רואים לפתיחת היום של יום הכיפורים, אחרי שמדברים על הצדיקים, אור זרוע לצדיק, כל ישראל אהב שמחה. ואז מה אנחנו רואים? אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. גם העבריינים יש להם כיסא בבית כנסת. לא בודקים בציציות שלך, לא שואלים אותך, למה אתה בא לפה? או אתה לא ראוי לזה. תשובה, אני בא כי יום כיפור, אני בא כי אני חייב. או בלשון אחרת, התפילת הקבע היא גם מאפשרת לחוטא לעמוד לפני השם, היא מאפשרת לעמוד לפני המלך, היא נותנת את המקום לומר בסוף התפילה כמה מילים אישיות. ואני חוזר לדברים שאמרתי בשיעור הקודם, אני נוטה לחשוב שבמקור, בבסיס, הוידוי של היחיד הוא לא היה נוסח קבוע בכלל, הוא היה וידוי אישי. מה היהודי צריך להגיד? כל אחד את הוידוי הפרטי שלו בלחש. אני חושב שנחזור לתוספתא, רואים את זה מאוד מאוד ברור בדיונים בתוספתא סביב הוידוי הזה. למשל, וצריך לפרוט את החטא, אני בעמוד הראשון שורה 23, למשל המחלוקת אם צריך לפרוט את החטא. תראו, אנחנו נראה עוד מעט מחלוקות ראשונים, האם המטבע הוידוי שלנו הקבוע זה נקרא לפרוט את החטא, האם על חטא נקרא לפרוט את החטא, אנחנו נראה את זה, כן? אבל בתוך התוספתא פשטותו אומרים על מתוודה האישי, אל תגיד רק ברוך הוא אני לא בסדר, למה תעשה גם? תגיד, במה אתה לא בסדר? עכשיו, מה להגיד? אתה תגיד מה שאתה מרגיש שלא בסדר, אני אגיד מה שאני לא בסדר. עכשיו, זה רואים את זה עוד יותר בבא. דברים שהתוודה עליהם על אחת הדבר. ביום הכיפורים שעבר, אין צריך להתוודות עליהם, יום הכיפורים הבא, אלא אם כן, עבר עליהם. אז זה קצת דיברנו בפעם הקודמת. עכשיו, תראו, אנחנו כל יום כיפורים, שם בגדנו ורם, דיברנו דופי אחד, חד שחתנו, אומרים את אותו דבר כל שנה, נכון? בכלל, להעלות את הנושא הזה לדיון, הוא רק סביר עם מה אנחנו מניחים. נראה בהמשך שיש מי שניסה גם לשבור את האשמנו בגדנו. אבל בגדול זה הרבה יותר הגיוני, בוא נאמר ככה. זה בסיסי וסביר אם זה מדובר בוידוי אישי. אז השאלה היא, מה אתה צריך לומר השנה? האם אתה צריך לומר את החטאים של השנה החולפת? או את מה שתוקן בשנה החולפת? אולי סחפת חטא 30 שנה, רק השנה חזרת בתשובה. או גם דברים שכבר תיקנת. במילים פשוטות, אני אנסה לסכם, המבנה של הרציונל של וידוי אחר התפילה, והתיאור הדיונים של התנאים בתוספתא, סביב הוידוי, הם נראים כמשקפים וידוי אישי, שזה בדיוק המבנה, המתכונת של בתר דמסי אמצלותי. זה הוידוי האישי, לפי הדבר הזה, הוידוי של היחיד ביום הכיפורים, הוא באמת וידוי של תשובה. כן, בבקשה.
הרב שהנוסח הוא ברבים כל הזמן, השם הוא בגדנו, בזלנו, והכל הוא ברבים, על חטא שחטאנו, והתפילה שהיא תפילת רבי, תפילה ביחיד, הוא אומר, נצור ראשונים מרח,
מצוין.
וגם הרמב״ם, בפרק א', הוא גם מדבר על השם חטאת.
מצוין. במילים אחרות, מסתבר שבידוי היחיד, באיזה מטבע הלשון הוא צריך להיות? של יחיד. כלומר, אתה מחזק את דבריי. גם אני לא קייד שלא נוצרתי עם יחידי, זה הכל בלשון יחיד, למה? כי זו תפילה אישית, היא נאמרת בלחש. אף אחד לא אמור לדעת מה אתה אומר. כן, אני רוצה לחזור על המלצה.
על חטא שחטאנו אתה אומר אותו ברבים.
סליחה?
על חטא שחטאנו זה...
אז נדבר תכף מה קורה ברבים, וגם נדבר ברשותך, מרני אפשר לדבר איזה שעה היום, ברשותך, מה קרה כשהוידוי הקבע השתלט גם על הוידוי האישי? אבל אתה שואל אותי מה הרציונל הראשון של הוידוי? אני חוזר לפתיחת השיעור. הוידוי של יום הכיפורים של היחיד נראה לי באופן ברור. וידוי אישי לגמרי, וידוי של תשובה, הוא צריך להיות כמו רמב"ם בכל תשובה פרק א' הלכה א'. בסופו של דבר זה לא ככה. אז אנחנו מה צריכים לשאול? אז מה זה כן? כלומר, האם זה שינה את כולו או האם זה השתמר? מיד אני אדבר על זה. אבל זה הוידוי האישי. אני כבר אומר, למרות שתכננתי בהמשך, שגם היום כשמטבע הקבע השתלט על הוידוי האישי בסוף התפילה, נראה לי מאוד מומלץ, ולא לדחות את זה לערב יום כיפור, כי כמה שנים עשיתי את זה ואז לא עושים את מה שאני מציע. לעשות את זה היום, מחר, לכתוב וידוי אישי. כל אחד יחשוב לעצמו. דברים שהוא היה רוצה לתקן, דברים שמציקים לו. אני כבר אומר לך, לא תגיע, לא תגיע לכל האלף בית ולכל האלחם. ואתה תמצא משהו. ואני מציע לך את זה להגיד בידי וידוי אישי בלבד, לא להגיד בוידוי הציבור. ואת הפתק הזה אל תראה לאף אחד. ואולי עוד עצה, תשמור אותו באיזה מקום שאף אחד לא יראה, תפתח אותו בסרטון התשובה השנה הבאה, ותבדוק. אתה יכול לעשות סיסמה, קובץ במחשב עם סיסמה. בסדר? רק אתה יודע את הסיסמה.
אבל צריך לעשות תשובה. אם זה
בידוי
של תשובה, אתה
יכול לעשות
תשובה.
בסדר.
עם וידוי.
אין בעיה. לא, אבל זה באמת נראה הדבר הזה, הוא באמת מתאים. לעומת זאת, בואו נעבור עכשיו לשץ. אצל השץ, אין בכלל, אני חוזר דברי רב שריר, הדברים המתוקים האלה, שאין שליח אחר כך, אין דבר כזה שהשץ עומד באופן אישי. אין דבר כזה. השץ הוא כולו תפילות הקבע. מהסיבה הפשוטה, שהשץ עומד כנציג של כולם. ועוד וכך, לא שייך לעשות בתר דמסי אמצלותי. אבל אני רוצה לומר עוד יותר. בתר דמסי אמצלותי, מה מרוויחים? אתה עדיין עומד לפני המלך. כלומר, זה עדיין חלק מהתפילה. אצל השץ, זה פשוט, כבר גם השץ וגם היחיד, זה חלק מהתפילה. אבל הסיבה שהשץ אומר אחרת הוא כי האופי של הוידוי של השץ הוא אופי אחר. לא כי העם לא מקשיב, לא כי הקובונס, אלא כי הוא אומר וידוי אחר, והוא גם יש לו עמידה אחרת לפני השם. השץ, כל המתח הזה שתיארתי בין תחנוני לתפילת קבע, הוא פשוט לא שייך. כי השץ הוא כולו צינור שמייצג את כולם. השץ אומר אותו בלב התפילה, באמצע התפילה, והוא גם לא אמור להגיד דבר אישי מהסיבה הפשוטה. אני חוזר פה על דברים שנאמרו בכל חודש אלול. הוא לא אמור גם להגיד וידוי של תשובה. מה, הוא יחזור בתשובה בשבילי? הוא אמור עכשיו לפרט או לעשות איזה תפילה אישית וידוי. אז הוא, אולי הוא היה יכול למצוא חטא של כל הקהילה. אבל זה פשוט לא שייך. ובלשון אחרת, מראש זה מובנה שהשץ פועל אחרת מכל יחיד. או בעצם כפל הוידויים, הוא נובע מזה שכל וידוי פועל פעולה אחרת. וידוי היחיד הוא וידוי התשובה, ווידוי השץ הוא וידוי שהוא וידוי שונה. הוא לא מנסה לבטא תשובה, הוא לא אמור לפרט שום חטא, הוא אמור להגיד משהו אחר. ואת זה כל מטבעות הוידוי שאני רוצה להתחיל לנתח אותם ברשותכם, כל מטבעות הוידוי הם באמת שנעבור עליהם, הם אומרים משהו שונה. הם לא מנסים לפרט את החטאים שלנו, הם לא מחטטים בחיים שלנו ואומרים כך וכך עשינו, למרות שהם כולם בלשון עבר, אבל הם לא מנסים לעשות את זה. הם לעמיתו של דבר אומרים דבר הפוך לגמרי. מה הם אומרים? אנחנו לא יודעים מה חטאנו, זה מה שהם אומרים. מי יודע? אתה. אנחנו לא יודעים. אבל השאלה היא מה הם בדיוק, וכאן ברשותכם, לפני שנעבור לנתח את עצם הוידוי ואולי את מטרתו, אני רוצה לגעת בקצרה בשאלה של השתלטות מטבע וידוי הקבוע גם על היחיד. בתוך הסוגיות אני לא רואה שום מניעה להסביר, וקודם ראיתם ברב שריר שתי דעות, האם מטבעות הוידוי מתייחסות ליחיד או מטבעות הוידוי מתייחסות אולי רק לשס. אין שום מניעה מלחשוב בסוגיה שכל מטבעות הוידוי שמובאות בסוגיה שם הם לעמיתו של דבר מטבעות וידוי של שס. בסופו של דבר כולם יודעים שגם היחיד אומר אותם, וכאן ממש בקצרה אני רוצה רק לראות לכם איך ראשונים גם התווכחו על מה בדיוק הנוסח, וגם התווכחו מה התהליך שקורה שוידוי אישי הפך להיות וידוי עם נוסח קבוע. כן, זה מתחיל בשאלה האם אנחנו מפרטים את החטא או לא. אני ראיתי לכם קודם בנוסח הוידוי של הרמב״ם, וציינתי בפניכם שאין על חטא שם ארוך. לא אומרים על חטא באלף, בבית, בגימל, בדלת, אלא אומרים משהו קצר יותר. בטור אתם, בעמוד 5 מוזמנים לראות, הטור כותב ובאשכנז נוהגים לומר על חטא על סדר אלפא בטא ומפרטים בו החטאים, וכן כתב רב אמרה וכן כתב הרמב״ם ז"ל, והרבינו יונה כתב שצריך לפרט החטא. אבל הוא מעיד בספרד אין נוהגים לומר כן, וכן נראה שאין צריך לפרט החטא. כמובן לא להגיד את כל על החטא הזה, אתה לא כל כך מפרט. כבר ציינתי לכם שהוא כבר עומד לפניו רמב״ם שיש לו על חטא ארוך, אבל ברמב״ם עצמו בכתב הזאת אין על חטא ארוך, יש את על חטא של רב סעדיה, שמיד נראה מה כן אומרים בו. בסדר? עכשיו אני אראה לכם עוד יותר בעמוד הבא, תהפכו את הדף, שמובא פה בטור ניסיון לקחת את מטבע הקבע ואיכשהו להפוך אותו לאישי. למשל, תראו מה הוא כותב, האבונות שהתוודע ליום הכיפורים שעבר ולא שנה עליהם, אבל בסידור כתוב להגיד גזלנו כל שנה, נכון? אבל אני לא גזלתי השנה, גזלתי לפני שנתיים וכבר תיקנתי את זה. אז תראו מה הוא כותב, כתב אריץ גיאת שאין להתוודות עליהם אלא אם גנב או גזל, והתוודה עליהם בשנה שעברה. כלומר, במקום גנבתי, גאלתי. כן, אריץ גיאת, רואים את תפיסת העולם שלו. אריץ גיאת הוא חכם בספרד בזמן הריף, הוא נפטר ב-1089 באל-אנדלוס, והוא, אריץ גיאת, אומר אמרת שיש נוסח קבוע, מה תגיד גזלתי אם לא גזלת? אז תהיה פייטן ותגיד משהו אחר, גאלתי, היית מגיל, זה אתה יכול להגיד. מה רואים בתפיסת העולם של אריץ גיאת? שלמרות השתלטות של מטבע קבע של וידוי, הוא מנסה לשמר את הוידוי האישי. כמו אני קודם המלצתי, הוידוי של המחזור השתלט על החיים, תכתבו וידוי אישי, תצמידו אותו. אתם יודעים שהחיי אדם, יש לו פירוש ארוך לוידוי, ובישיבות מחלקים, אז מה היום עושים מהעולם? אומרים את הוידוי של החיי אדם. אותו דבר, נכון? אבל באמת אישי, כן? יודע, הרב של הקהילה אצלנו, הרב אלי שם קולבסקי, מנסה מדי כמה שנים לרענן את הוידוי, והוא נותן הצעות, דברים לחשוב עליהם. אני מדבר על דברים שגם אני מדבר עליהם. לא הכל צריך להיות מה שנראה דתי, על תרבות נהיגה, על כבוד לזולת, על כל מיני דברים, בסדר? כאילו לחשוב גם על זה, אבל רואים פה ניסיון לשמר את זה למרות השתלטות הקבע. אבל בצד זה יש גם דעות מאוד ברורות שגם מתבצעות באופן ברור את המתח בין היחיד לבין השץ, וזה בדרכי משה פה, שהם אומרים נוסח הקבע השתלט, השתלט, אין יותר וידוי אישי. תראו למשל את דברי הדרכי משה: במנהג לפרט החטא על סדר האלף בית, וכן כתב המורדכי, ונראה לי דיבה אפילו רבי עקיבא, רבי עקיבא שאומר שאסור לפרט את החטא, מודה, דשארי, אף אגד אמן לבכל רע. ותראו מה הוא כותב: מאחר שכל אדם מתוודא ושווה, ונוסח התפילה הוא מגיד, מיקרא שפיר כסוי חטא, והיה הדין מי הוא החוטא באמת. כולם אומרים רשמנו בגד, אז אנחנו לא יודע מי אשם, מי בגד ומי גזל. כן, עכשיו תראו מה הוא אומר על השץ: ונהגו שאף שליח ציבור אומר על חטא ועל חטאים, זה לא כספר הכל בו, ספר הכל בו, ספר מפרובנס במאה ה-13, וכתב, ושליח ציבור אל יפרט החטאים, זה איך יטיל חטא פרטי על הציבור. ממש ציטטתי פה כבר כמה פעמים בשם הרב, שהשץ לא יכול לחזור בתשובה בשבילי, אז הכל בו אמר שלא יגיד על חטא. אומר הרמה, מה הבעיה? הוא אומר על חטא והוא לא מתמודד משהו, הוא לא אומר שעשית את זה. כלומר, אתה אומר וידוי, ואתה בעצם לא אומר שזה אני. אז השאלה הפשוטה שמתעוררתי כמובן היא, אז מה זה? אני חוזר לתחילת השיעור, ואחרי שגאלתי את הוידוי האישי, וראיתי שהוא אולי באמת, הוא נועד להיות וידוי אישי, וידוי של תשובה. כל הדבר, אנחנו יהודים של מחזור, וכאן הרמה, שבני ישראל יוצאים ביד רמה, אומר, לפי מה שכתבתי לאל, זה סדר על חטא, שאני אומרים, לא, מי יקרה פירוט החטא ממש? שרי כל אדם אומרו בשם, כן, החץ יכול לומר. ואז השאלה שכאילו נדבק מאיתנו, ינסות להבין, אז מה אנחנו עושים יום כיפור? והדבר הזה עוד יותר מתעורר, שפשוט נקרא את מה שאנחנו אומרים. בואו נעזוב עכשיו את הגמרות לרגע, פשוט נצלול לתוך הוידוי. אני ברשותכם מתחיל ברסג, כי זה יותר טהור שם, אבל גם אנחנו עושים דבר מאוד מאוד דומה. כלומר, אחרי שהרמה לימד אותנו שעל חטא לא נקרא לפרט שום דבר אישי, אז זה דומה לרסג. אז תראו בעצם מה אנחנו אומרים. אני מקריא את רסג, זה בעמוד האחרון. תראו גם מה רסג כותב על זה: וכשיגיע להמברך תמו ישראל בשלום, יתוודא את חטאיו בכללה בלי פירוט. מה שעכשיו אני הולך להגיד נקרא לא לפרט את החטא, או נקרא בלשון של מאיר, נקרא לא לתאר חטאים שעשיתי, לא להתוודות וידוי של תשובה. אז זה וידוי אחר, הוידוי של יום כיפור. מה אני עושה? תראו מה הוא כותב, בלי פירוט, הוא שיומר: אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי ואתם ורואה כליות ולב, אין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. ומילים אחרות, אני לא מתוודע על החטאים שלי, אתה יודע אותם. עכשיו אני לא אריך בזה, אבל אני אספר לכם שעליתי בימים האחרונים על מאמר של יוסף הנמן בספר שלו התפילה בתקופת התנאים והמוראים. יש שם פרק על וידוי, והוא מביא שם, הוא כותב שאת הרעיון הוא לקח מחוקרי מקרא שתיארו את זה על מתוודים מקראים, אבל הוא מסיים את זה שמטבעות הוידוי הן ממש משקפות מטבעות לשון משפטיות שנהגו בבתי משפט באותן תקופות. הוא מראה את זה בעיקר, הוא מפנה מי שרוצה לראות, הבאתי לו פעם קודמת את הוידוי של הירושלמי, הוא מודע, זה מופיע גם בויקרא רבה, מרגליות, בהערות שלו, הוא מראה שם, שזה כאילו עורך דין כאילו כתב את זה. ואותה אתה כאילו עובד משפט לפני שופט, ואתה במקום להתחיל לחזור בתשובה, אתה פשוט אומר, אתה כבר יודע מה עשיתי, אז תדון אותי. אבל לא מתואר פה וידוי של תשובה, עוד יותר, תראו מה ממשיכים: יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתמחול לנו על כל עוונותינו, תכפר לנו על כל פשעינו, על חטא שחטאנו לפניך בשגגה, ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון. אני פשוט עכשיו מכסה את כל האפשרויות, בדיוק. מעין כל דמי אחיך הצועקים עליך מהאדמה. אני לא יודע מה להגיד, אז מה אני עושה? אני אומר הכל, אבל בצורה כללית, בלי פירוט, ככה אומר השר, נכון? ועל חטא שחטאנו לפניך בסתר, כנגד זה מי הבן זוג שלו, והחטא שחטאנו לפניך בגלוי, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם עשה, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם לא תעשה, שניתק לעשה, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם מיטה בידי שמיים, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם כרת, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם מכות 40 בבית דין, ועל חטאים שאנו חייבים עליהם הרג וחנק, שריפה, סקלה, שגלויים לנו ושאינם גלויים לנו, שגלויים לנו ושאינם גלויים לפניך, גלויים כדבר שנאמר, הנסתרות להשם אלוקינו. במילים מאוד פשוטות, אנחנו אומרים, עשינו המון מעשים, עשינו כל מיני דברים, אנחנו האמת לא יודעים אותם, את הכל. אני אגיד אותם על זה, בעצם אנחנו לא כך מכירים את עצמנו. אנחנו לא כך יודעים מה עשינו. מישהו פה זוכר מה הוא עשה? אני לפעמים אומר לילדים שלי, שאני יודע שפעם היה לי אולי קשה להאמין שכל מעשיך בספר נרשמים. אבל היום אתם יודעים, בירושלים פה יש רב-קו, אתם הפכתם למודרניים. אתם יודעים שבמחשב של אגד כתוב מתי עליתם על אוטובוס? באיזה שעה? באיזה יום? לאיזה קו? אומנם המחשב לא אומר מתי ירדתם, ואולי עוד יגיע יום אחד, אבל מישהו לא מאמין שכל מעשיך... מישהו פעם ראה את הפירוט שיחות בסלולר? יודעים באיזה שעה דיברת עם מי? בכמה זמן? הקדוש ברוך הוא גם יודע אם דיברת על לשון הרע. אבל לא, אבל כאילו, המידע, אנחנו עושים כל כך הרבה פעולות, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים, אנחנו לא זוכרים מה עשינו, אבל יש מישהו שזוכר הכל, הוא יודע הכל. מה אנחנו בעצם עושים פה? בניגוד לוידוי של תשובה, שהוא כולו, שאני יודע מה עשיתי, שאני פונה אליך ואומר, וואו, אני עשיתי כך וכך. פה אני בעצם אומר, אני לא יודע מה עשיתי, אני עושה כל כך הרבה דברים, אין לי מושג מה עשיתי. אני יודע שחלק מהם בסדר וחלק מהם כנראה לא בסדר, אז מה אני מבקש ממך? אם אתה יודע, אז אני פונה אליך שאתה תסלח. בעצם, הוידוי של יום כיפור הוא וידוי שהוא הפוך מהוידוי של תשובה. הוא וידוי אחר לגמרי. הוא וידוי שמקום להגיד מה עשיתי, הוא אומר שאני לא יודע מה עשיתי. ופה, על רקע זה, אנחנו נבין את הפתיח, את דברי שמואל, שפתחתי בהם את השיעור, שנראו מבט ראשון כל כך מוזרים. אבל אנחנו חטאנו. אנחנו אומרים את זה בצורה שהרב רוטנר, בפחד יצחק ליום כיפורים, יש לו מערכה שלמה, שהוא מנסה להסביר את זה, אומר, זה כל כך מוזר. קל יהודי ואומר, לוקנו ולוקי אבותינו. מה, כן, אנא תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתחרה מתחילתנו, למה? שאין לנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך, השם אלוקים, צדיקים אנחנו ולא חתם. אנחנו לא אומרים את זה, אבל אנחנו אבותינו חתמנו, אשמנו בגדנו גזר. ואני לא מבין, עומד פה בן אדם, הולך להגיד, אשמנו בגדנו גזר, אני באנו. אז מה הוא צריך להגיד שהוא לא אומר, לא חטאתי? מה הוא אומר עכשיו בעשר דקות הקרובות? חטאתי וחטאתי 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 וחטאתי. אז הוא אומר מה שהוא אומר, זה מעניין, אני רוצה להציע פירוש אחר לגמרי, שנראה לי פשוט יותר, וגם נראה לי נוגע ביסודות החיים. אנחנו באמת בוידוי, אנחנו לא אומרים שחטאנו. אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים מה עשינו. אני לא זוכר מה עשיתי אתמול. אני לא זוכר מה עשיתי עוד בתשע בבוקר. אני זוכר את כל המעשים שלי, אבל יותר מזה. אנחנו לא זוכרים מה עשינו. אנחנו, אבל יש לנו עוד דבר. אנחנו גם עובדים על עצמנו. אנחנו בדרך כלל חושבים שאנחנו בסדר. נכון? אני, כשאני מדבר, אני חושב שאני מדבר טוב, אני לא משעמם אנשים, ואני לא פוגע, ואני לא מעליב. ואז אני מדבר עם מישהו, אני אומר לו, שאמרתי משפט, הוא נורא נעלב, ואני, זה בטח לא באשמתי. ואנחנו, יש לנו דפוסי התנהגות. יש לנו, הייתי אומר, יותר, יום כיפור נוגע פחות במעשים, יותר בדפוסי התנהגות שלנו. יש לנו כל מיני דפוסים, ואנחנו בדרך כלל חושבים שאנחנו, אתה אומר, לא, דני, אני, הנהג הוא חתך אותי. זה בטח הוא, זה לא אני, נכון? והדבר אולי המרכזי שיום הכיפורים קורה לנו, זה לא למצוא את כל מה שעשינו, ולתקן את 23 חטאים שמצאנו, ועכשיו אנחנו בסדר. צריך לעשות את זה. אבל כל השנה כולה, יש את הרגע שהלב נתפס, אז אתה יודע לתקן את זה. יום כיפור אומר, דבר ראשון, אנחנו מוכנים להודות בזה, לפתוח את הלב, שאנחנו אולי, לא אולי, אנחנו אלה שלא בסדר. אני מוכן לשמוע שאני לא בסדר. אבל האמת היא, שאני לא יודע במה. עכשיו פה אני רוצה להסביר משהו, ואני מקדיש את הדברים אילוי סבא שלי עליו השלום, לא סבא הרב, אבל סבא השני, שם מתפלל פה בבניין למטה, אולי יש פה מישהו שזוכר אותו. סבא בסוף ימיו התעוור, וביום הכיפורים, הוא התפלל כל השנים שהוא חי בארץ, בישיבה, בארץ ציון. ובשנים שהוא היה עיוור, בסוף חייו, אז הרי לא היה יכול לקרוא ממחזור. ללמוד לקרוא ברייל, או בגילו, מי שמתעוור, הוא לא צריך ללמוד שום דבר מהעזרים האלה. אז הם מוגדים אותו למטה, והם מקרים לו את התפילה באוזן. להיות והוא גם היה כבד שמיעה, אז היה בכל רם. הוא היה מקשיב, והוא היה מקשיב, והוא כל שנה, היו מגיעים לבידוי, הוא היה מתקומם. ומה הוא היה מתקומם? שהיו מקרים לו סבא, אבל אנחנו ואבותינו חתנו. הוא תמיד היה עוצר, והוא היה אומר, אבא שלי, היה צדיק, מה זה ואבותינו חתנו? והאמת היא, שבגמרא כתוב אנחנו חתנו. היום בדקתי במחזור של דניאל גולדשמיד זיכרונו לברכה, הוא מציין בדיון שלו על וידוי שבכל ידי הנוסח העתיקים אין אבותינו, זה משהו ימי ביניים. אבל סבא מתקומם כל שנה, מה זה אבותינו? והיום אם יכולתי לענות לו, יורצת שלום, הייתי מציע את הדבר הבא. הוידוי של יום כיפור הוא לא וידוי שמתאר מה עשיתי, הוא וידוי שבעצם אומר משהו אחר. הוא אומר, ואני לא אומר את זה כדי שנוריד אחריות מעצמנו, אלא הפוך, כדי שנקבל כוח להתמודד. הוא בעצם אומר שכל אדם יש לו מעשים רבים, וכל אדם בגלל הטבע האנושי הוא נופל פה והוא נופל שם. אני אומר אבותינו חטאנו לא כדי להגיד אבא שלי עשה ככה או ככה. אבא שלי באמת צדיק. יודעים את זה, כן? אני לא מהדברים. מה שאני מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא זייפנים להגיד שאנחנו לא בני אדם. אנחנו בני אדם. יש לי אבא, אני בשר ובדם, יש לי אמא, כן? כאילו, אולי גם אני משאיר את האבא, בגלל מי שלא חשבו שאין לו אבא, יש לי אבא! ואבא הזה הוא בשר ובדם. ואנחנו כבני אדם, קודם כל צריך לבוא ליום כיפור ולהגיד, מספיק עם... להגיד אני תמיד בסדר. כל הרעיון של יום כיפור הוא להיות מוכן לחפש איפה אני לא בסדר. אבל אז מה שאני עושה בבידוי לפי מיטב הבנתי הוא לא לטעון שאני עשיתי את כל מה שמופיע בעל חטא. אני חושב שההרגשה של מי שאומר על חטא זה כמו התרת נדרים של ערב ראש השנה. אני לא מפרט אותם כי רבים מהם אני יודע לפרטה, אבל האמת היא למה אני לא מפרט אותם? כי אני לא יודע אותם, זאת הסיבה, כן? באיזשהו מקום, כשאתה אומר, רשמנו, בגדנו, גזלנו, אתה לא מתכוון כי פשוטו אני עשיתי את זה. אני חושב שעושים משהו אחר, ואני רוצה להציע את הדבר הבא. בוא נעבור לסבא השני. פעם ביקרתי אצלו בבוסטון, הוא מאוד אהב לטייל ככה, כל הבריסקרים אהבו לטייל, הסיבה היא מאוד עמוקה. כי חלק מהלימוד שלהם היה לחשוב, לעכל את החומר, להתרכז. ולשיח מושגים. ופה כשטיילנו, אדמתי אז ברכות, דף דלת, דף בית, הגמרא אומרת, איזו בן העולם הבא, כל אומר תהילה לדוד כל יום. ומה הסגולה הגדולה של תהילה לדוד? שהוא באלף בית. ואז שאלתי אותו גם, מה הסגולה? הוא אמר לי אז משהו, שאז לא הכרתי את כל התורות שלו, אז לא הבנתי על כמה זה מושרש עמוק בעולם הרוחני שלו. אחרי שלמדתי עוד, אז הבנתי בעצם שנותן לי שיעור קצר ויסודות גדולים. הוא אמר שבעצם האדם קשה לו לשבח את הקדוש ברוך הוא, כי הוא אין לו יכולת הבאה מלאה. ומה שהוא בעצם עושה זה, הוא כמו הסיפור החסידי על הילד שזורק את האותיות באוויר ואומר, קדוש ברוך הוא תעשה מהם מילים. כשאני אומר משהו באלף בית, אני מנסה בכל כלי המבע האנושיים, בכל האותיות שעומדות לרשותי, להביע את הדברים. או לומר, כשאדם עושה משהו באלף בית, הוא סורק כל התחומים, הוא חפש כל מה שבאלף, כל מה שבבית, כל מה שבגיל, כל מה שבדלת. לפי יותר הבנתי, מה שביטוי יום הכיפורים עושה, הוא לא להגיד שעשיתי את כל הדברים האלה, כמו להזמין אותי למסע רוחני, לעבור תחום תחום, ולבדוק את עצמי בתוך התחומים האלו. אני בא ליום כיפור מתוך תחושה שאני יודע שיש בי משהו לא בסדר, אני לא בטוח מהו. אבל אנחנו באבותינו חטאנו, ואז אני עושה מסע. ואני מניח זו חוויה שאני לא היחיד שחווה אותה. שנה אחת הגימל מדברת אליך, שנה אחרת ההי מדברת אליך. יש שנים שאתה מדלג מהר, אתה אומר מהר את החטא ואת הטט, ופתאום בשנה אחרת תגיד קצת אחרת, אתה עובר בעל חטא, אתה בעצם סוקר כל מיני תחומים שמתקני התפילה הזמינו אותך לא לטעון שעשית את כולם, כמו לבדוק את זה שאדם אומר במסע או במתן. גם אם הוא לא חשב קודם שאולי הוא בעסקים נהג אולי לא קשור, האם הוא רימה, האם הוא הקפיד על להיות ישר עם אנשים, על דיני הונאה שזה מאוד קשה לשמור, כן? זה מזמין לבדוק למה אומר בנשך או במרבית, זה מזמין אותו להירורים. הוא לא יחשוב על כל האלף בית ועל כל האלחת כל שנה, אבל אולי זה לא סיבה למה זה בכל תפילה. אתה בכל תפילה מקבל הזדמנות עוד פעם ועוד פעם, כי לו אתה היית באמת אומר מה עשיתי בשנה החולפת, אולי מספיק טקס אחד פעם אחת וזהו. ובעצם מה שאנחנו אומרים בבידוי של יום הכיפורים, ועכשיו אולי נבין מה יחסו לתשובה, אולי גם סתירה ידועה ברמב״ם, או נפרוך ראיה מפורסמת ברמב״ם שמובא בעבודת המלך. והכוונה שגם יום הכיפורים קשור לתשובה, אבל הוא פועל באופן אחר מהתשובה של פרק א', ולכן הבידוי הוא אחר. התשובה של פרק א' היא חטא ספציפי שאתה יודע אותו והחלטת לטפל בו ואתה מתוודא עליו. יום כיפור לעומת זאת זה הזמנה לעשות מסע תשובה פנימי תוך כדי התפילה. אני יודע שאולי הרבה חושבים אם יעשה עכשיו יומיים התבודדות ביער ותחשוב על כל החטאים ותבוא עם הפתק שהבלצתי, כדאי. אני מניסיון אומר הרבה פעמים לא מספיקים, לא עושים. אז גם התפילה הוא זמן, לא רק מסכם את מה שכבר חשבת, הוא גם זמן של התבוננות. הוא גם זמן, כאילו, לחשוב, לא תגיע לכל, אתה מנסה, אתה תתקן משהו, כן? או, בלשון הרמב״ם, כבר הוזכר פה כמה פעמים, שהרמב״ם הרי לא כותב בשום מקום שיש חובה לחזור בתשובה, אבל, נכון? יש מצוות וידוי, הנושא מוכר. עכשיו אני רוצה להקריא לכם מה כתוב ברמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה. אחרי כל מה שאמרנו שאין מצווה לשוב בתשובה, כותב הרמב״ם, אני מקריא על יום הכיפורים: יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. זה אחד מהראיות המרכזיות שמביאים, שהנה יש חובה לחזור בתשובה. אבל אני חושב שההסבר ברמב"ם הוא פשוט מאוד. על חטא ספציפי אי אפשר לדבר, יש חובה לחזור בתשובה. התהליך הזה הוא תהליך נפשי שהוא יותר הוויה נפשית שמתרקמת בנפשו של האדם, ואז אומרים לו תבטא אותו בבידוי. אבל יום כיפור זה תהליך בשנה, מה שתיארתי קודם, לא שיש לי איזה תשובה, באמת אומרים לי תחזור בתשובה, יש מצווה לחזור בתשובה. את התשובה הזאת זה עושים שריקת החיים שלי תוך כדי הבידוי. כלומר, יום הכיפורים הוא יום תשובה במובן, לא, שמה, שחזרת עליו בתשובה, אני מתוודא עליו. אני חוזר בתשובה תוך כדי הוידוי, כי הוידוי סוחף אותי, לוקח אותי לכל מיני מקומות, לכל האלף בית, לכל מרחבי החיים שלי, היחסים שלי עם ההורים שלי, הדיבור שלי, האכילה שלי, חיי המשפחה שלי, כל הדברים האלה לוקח אותי למסע שלם, וכך, תפילה אחרי תפילה אחרי תפילה, אני מתפלל, עד שאני מגיע לתפילה, שבוא נאמר עליה כמה מילים, זה בסדר, יש לכם כוח. יש, אפשר עוד קצת. שפתאום יש לו וידוי אחר, וזה נעילה. וזו תפילה שכבר בגמרא ברור שיש לו וידוי אחר, שכן, הגמרא שואלת, מה זה נעילה? שמואל אומר, מה זה נעילה? מה אנו ומחיינו. וזה מובא רק לנעילה, וכך גם אנחנו בפועל נוהגים. אנחנו בנעילה אומרים על חטא, אנחנו אומרים שם לבגדנו, אבל אומרים מה אנו מחיינו, אתה נותן יד לפושים. יש וידוי אחר, וכדי להבין למה יש וידוי אחר, אנחנו באיזשהו מקום צריכים קצת יותר להבין מה זה בכלל תפילת נעילה. את השאלות זה לא בעיה לזרוק, יותר קשה לעשות להסביר. תפילה, אני חוזר על מילים שלנו, כל תפילה צריכה מחייב, לא מתפעיל סתם. עכשיו, מה המחייב של רוב התפילות שלנו? הזמן. כנגד תמיד של שחר, כנגד תמיד של בן ארבעים, או חילופי החלקים של היום, בוקר, צהריים. מה קרה אחרי צהריים, יום כיפור, שמשהו מחייב את התפילה הזאת? מה המחייב שלו? יותר מזה, יש לנו בגמרא, ביומה, מי שרוצה לראות, אני כבר לא אכנס לכל מה שתכננתי, אבל קצת יש מחלוקת בין רב ושמואל, האם נעילה היא בכלל 18, היא בכלל תפילת עמידה. זה נמצא מי שרוצה לראות בשורה 56, מהי נעילת שערים? רב אמר צלות היתרתה, שזה עוד תפילת עמידה, ושמואל אמר, מה אנו? הוא מחיינו, לפי שמואל, זה בכלל לא תפילה נוספת. האמת, איזו שיטה יותר פשוטה? שמואל, אני אפולל עוד, עוד תפילת עמידה, מה המחייב שלו? אין שום קורבן שהוא כנגדו? מה? על מה ולמה? עכשיו תראו מה הגמרא מתארת בהמשך. אני מדלג על הראיה. אולה ברב נחי קמא דרבה, פתח באתר בחרתנו וסיים במה אנו ומחיינו ושבחי. אבונה ברדר נתן אמר ויחיד אומרה אחר תפילתו. עכשיו הסוגיית הבבלי הנעילה קצת קמצנית, סליחה על הביטוי, היא מביאה בעיקר את המחלוקת אם זה וידוי או תפילה נוספת. יש סוגיה בירושלמי שמשלימה את התמונה, שרשי הפנה אליה בפירושו ליומה, וזה בדרך כלל קורה ברשי כשהוא מרגיש שהבבלי קצת חסר, ושם בירושלמי ביומה יש לנו מחלוקת, יכולים לראות בעמוד 3, מה זה בכלל המושג נעילה, שהוא כנראה מחלוקת מהו הזמן של נעילה. תסתכלו בשורה 112, מתי הוא נעילה? רבנן דקייסרין אמרי נתפלגון רב ורב יוחנן. רב אמר בנעילת שערי שמיים, ורב יוחנן אמר בנעילת שערי אחד. נעילת שערי אחד מחזיר אותנו לבית המקדש במקום העבודה. נעילת השערים זה כאילו הסיום של העבודה לבית המקדש. נעילת שערי שמיים לוקח אותנו פה לספירה של תפילה באופן הרבה יותר ברור, של פנייה כלפי שמיים, כאילו הרגע שהיום הולך להיגמר. ומדברי הגמרא, מהראיה של העולה, שהגמרא הבינה שהם נחלקו בעצם מתי זה מתרחש. כן, נעילת שערי אחד היא ביום, אבל נעילת שערי שמיים היא כבר עם החשיכה, היא כבר בלילה. כן, בלשון של הגמרא שם אני קורא, אמר רבי יודן, רבי יודן אנטרודיה מתניתים לסייע לרבי יוחנן. בגימל פרקים הכהנים עושים את כפיהם, דלת פעמים ביום, ושחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילת שערים ותעניות ומעבודות וביום הכיפורים. התלחמם על נעילת שערי שמיים ביום, ברור שנעילת שערי שמיים לא ביום, אבל נשיאת כפיים הוא רק ביום, אז אם יש נשיאת כפיים בנעילה, ברור שנעילה צריכה להיות ביום, והגמרא לא מתרצת. ואז ממשיכה הגמרא, אחוי דאימא דרב עדה וציר גולטי דרב מצום הרבה, הוא שמר לו לטלית, אמר לקטח מי שימשה בריש דיקלה, כשתראה את השמש בראש האילנות, תהיה לי גולטי דניץ לנעילת שערים, אז תביא לי את הבגד ואת הקפוטה, כן, להתפלל תפילת נעילה. אז רואים שרב התפלל נעילה לפני השקיעה, מחלפה שיטות ידרב, תמנו אמר בנעילת שערי שמיים, ואחר אמר בנעילת שערי אחד, תראו מה התשובה. אמר רב מתנה על ידי דרב, מעריך בצלות, הסגיל, אבל מגיע לנעילת שערי שמיים. הוא היה מתחיל כשהשמש בראש האילנות. מי שלמד איתנו פה שנה שעברה יודע שהגמרא בשבת דף כ"ד אומרת שאז בעצם מי שלא יודע מתי השקיעה אז מתחיל בין השמשות. מה זה בעצם? מה? קראת ערב והוא היה מאריך וגומר בלילה. בעצם מדברי הגמרא נראה שאין זכר פה לשיטת שמואל שזה בכלל לא תפילה. ומה שכן נראה שרבי יוחנן זו השיטה לכאורה יותר הגיונית. מה הזמן של נעילה? לתפילת יום הכיפורים, אז מתי צריך להתפלל אותו? ביום! לעומת זאת, לפי רב עולה, ככה נראה בירושלמי, ואני נראה לכם שראשוני אשכנז ככה הבינו במפורש את הדברים, שתפילת נעילה בעצם היא אמורה להיות גם בלילה. אתם יודעים שיש לנו עניין גדול לנשיאת כפיים, יש קהילות שרוצים לשא כפיים בנעילה, אז הם מקפידים לסיים ביום. הבעיה העמוקה שיש להם זה מה עושים אז. כי אסור לסיים לפני הזמן, מישהו ילך ליוחד בטעות, כן? או יש אחריות על הבעל תפילה לא לתקוע בשופר לפני הזמן שמותר לאכול. וזהר המיטל, זה חצריק לברכה, אחד מהפתרונות שהוא היה, הוא היה מגיע, היה מתפלל, היה לו כזה דף שהיה כתוב כל פיור, באיזה שעה הורים אותו, טק, 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 הוא היה מגיע דקה לפני ברכת כהנים, זה באמת דבר נפלא, ברכת כהנים בנעילה, ואז הוא היה אומר, היום תאמצנו ושר, והוא היה תברך את המוע ישראל והשלום, הוא אומר אחרי השקיעה, ואח שלי ומוע ישראל, מן המתעצבן, אם כבר הצלחת להגיע, שנעילה היא ברכת כהנים ביום, אז כבר תגיד, תברך את המוע ישראל ביום, מה אתה מתפלל בלילה? אבל מדברי הרב נראה קצת אחרת, שכנראה נעילה טוב שהיא תהיה בלילה. לא אני ממציא את זה, הדברים האלה כתובים במפורש אצל ראשוני אשכנז, אני בקצרה. ברמב"ם אתם יכולים לראות בעמוד הבא, הרמב"ם כותב מפורש שנעילה זמנה כשאשלים אותה סמוך לשקיעת החמה. זה הרב המתי. אבל תראו את הרב גם, מה היה נהוג בגרמניה במאה סוף 12, תחילת 13, והעם נהגו כרב בתפילת נעילה, וגם בנשיאת כפיים שהם בלילה, הם גם התפללו נעילה בלילה, וגם נשאו כפיים בלילה. הדבר הזה עורר את חמתו של המהר"ם מרוטנברג, שהוא אחרי הרביעה, הוא סוף המאה ה-12, ובמגעות מימוניות זה מובא בקיצור, הבאתי פה את הקטע, בכתב יד סיני, שזה כתב יד שכתב אותו האח של המהר"ם. כתב יד מאוד מאוד יפה. ושם הוא מעתיק מכתיבת ידו של המהר"ם את כל התשובה. המהר"ם תוקף בחמת זעם את הדבר הזה. ותורת דבריו הוא, שאומנם זה מודגש פה בבואו, בסדר? רציתי שתראו את זה. שאומנם לפי רב, תפילת נעילה צריכה להיות בלילה. כך הוא אומר. אבל אין הלכה כרב, הלכה כרב יוחנן. אבל יש לנו פה באמת פלא, קצת שיטת רב, וזה תרשו לי להוסיף עוד דבר לערימה של הדברים על, על נעילה. למידי כוחו שיש יותר קושיות, אז אתם כבר יודעים את התירוץ, נכון? וזה שאנחנו למדנו בפעם קודמת, שלפי רבי מאיר כתוב ומתוודים וחותם בבידוי. רש"י מסביר, וככה גם נראה די בתוספתא, כוונה דווקא לנעילה. או בלשון אחרת, בנעילה, במקום לחתום המלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים, אפשר לחתום אל הסלחן. ויש לנו עדות של בעל המאור, תראו מה הוא כותב במקור הבא, שורה 189: מצאתי בסידורים קדמונים שנכתבו על שם הרב סעדיה גאון ז"ל, שמסיימים את תפילת נעילה במה אנו מחיינו וחותמים ברוך אתה השם, הקל הסלחן. אמנם בסידור הסעד זה לא מופיעה, המאדיר של סידור הסג כותב, זה כנראה לא הסג, אבל אנחנו רואים שבנעילה חתימה אחרת, הווידוי אחר, הזמן אחר. והאמת שההסבר של הדברים הוא מאוד פשוט, הוא מאוד מאוד פשוט, וזה התחבר לדברים שלמדנו בפעם קודמת על הרמב"ן של ערב יום כיפור, ואני אסביר. בכל התפילות, אני רוצה לחזור ליסוד שנאמר פה לפני יותר משעה, יש חובת תפילה שנובעת מהזמן, צריך להגיד ברכת קדושת היום. מה קדושת היום של יום הכיפורים? מוחל וסולח. לכן מתוודים כחלק מברכת קדושת היום. בנעילה הסדר הוא הפוך, וזה רואים ישר משיטת שמואל. נעילה הוא לאמיתו של דבר לא חובת תפילה כמו שהוא חובת וידוי. בסוף היום מן הראוי להתוודות. בסוף היום ראוי להתוודות. בא רב, אולי הוא שמע את כל השיעור שאמרתי קודם, אבל הכי טוב שבידוי צמוד לתפילה, אבל התפילה היא לא, אתה חייב בתפילה ותתוודא בתפילה, אתה חייב להתוודות. ורב אומר, תעטוף את הבידוי בתפילה, כי ככה הבידוי נאמר בצורה אופטימלית. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את שיטת הרמב"ן שלמדנו בשבוע, בשיעור הקודם, שיש חובה להתוודות בכניסת יום הכיפורים. ובעצם, אם אני לוקח את שיטת רב על נעילה ומצמיד אותו לרמב"ן, אנחנו מקבלים דבר מאוד פשוט. את יום הכיפורים צריך לפתוח בוידוי ולסיים אותו בוידוי. ובעצם, טוב לגלוש לתוך החשיכה, כי אתה מתוודא בסוף התהליך, אז אתה בטוח נמצא עדיין בתהליך של וידוי, בקשת מחילה. והאמת היא שיש רמזים טקסטואליים לדבר הזה רק בסוגיית הבבלי, שכן, בסוגיית הבבלי, גם זה בבואר, בסדר? זה לא לכם בעיה לגלות. מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה, זה הוידוי של תחילת היום. אני אומר, בעיקר לרמב"ן, שיש חובה להתוודות שהיום נכנס, ועכשיו תראו בעמוד הבא, את הברייתא שהבבלי מביא, תוכלו לראות את זה בשורה 76. תתניא, יום הכיפורים עם חשיכה מתפלל שבע ומתוודה, דברי רבי מאיר, זה הנעילה. כלומר, נעילה מתוארת כעם החשיכה. היום נכנס והיום יוצא, ומה אתה עושה? אתה מתוודה. ומי שפשוט כתב את זה בחצי משפט, זה הרמב"ן בעצמו. באותו קטע שלמדנו אותו בפעם קודמת, אני חוזר תראו את זה בעמוד הבא, בעמוד 3, כותל הרמב"ן, התחלה פה זה החובה להתוודות בערב יום כיפור, ואז בשורה 141, ומתוודה כל היום שמאירה לו דבר עבירה כל היום, ויום הכיפורים עם חשיכה ומחפר. וכאן הרמב"ן רומז לגמרא ידועה במסכת שבועות בדף י"ג, שם הגמרא אומרת שיום הכיפורים מחפר בסופו. ומה שבעצם עניין הנעילה הוא המחייל של נעילה, לא הזמן במובן שכל יחידה של יום צריך להתפלל, אלא כשיהודי רואה את יום הכיפורים בורח לו מבין האצבעות, או נאמר את זה אחרת, שכל מה שצעקת כל היום זה שאני לא יודע מי אני, ואני מנסה לדעת מי אני, תעזור לי להכיר את עצמי, תעזור לי להיות אמיתי, אבל אני מגיע לסוף היום עוד במנחה, עשיתי על חטא, ובהנחה שלא רצתי מהר כי כבר התעייפתי, אני עוד, יש איזה כמה אלף ביתים שם שאני אולי עשיתי אותם, אולי לא עשיתי אותם, אז כשמגיע סוף היום אתה עוד חייב להגיד משהו, משהו שלא אמרת כל היום, אבל אומרים אותו עכשיו כי זה הסוף. ומהו הדבר הזה? בואו נקרא ביחד מה אנחנו אומרים בסוף יום הכיפור. אומרים משהו אחר לגמרי. כל היום אמרנו, אנחנו מבינים שאנחנו לא בסדר, אנחנו מחפשים במה אנחנו לא בסדר. אז מה אתה אומר בסוף? שזה, אתה, אין יותר זמן לחפש. זה הולך להיסגר ועוד לא מצאת. אז מה אתה אומר? אני מקריא. אתה פונה לקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לו משהו באמת אחר. כי בנעילה צריך לדבר אחרת. גם הניגון אחר, אבל צריך להגיד משהו אחר. מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו, אני קורא, אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שווים, ותלמדנו, תראו, יש פה תמצות של כל יום הכיפורים, כל הדרשה מתומצתת במשפט הבא, במטבע התפילה. ותלמדנו השם אלוקינו להתוודות לפניך על כל עוונותינו, למען נחדל מעושק ידינו. לא, חדלנו מעושק ידינו, ולכן אני מתוודא. זה מה שעושים כל השנה. אם היה לך עושק ואתה יודע אותו, תחדול מהעושק ואז תתוודא. יום כיפור זה הפוך. אתה מתוודא כדי לחדול. הוידוי עוזר לך למצוא את המקומות האלה. אבל מה אנחנו ממשיכים להגיד? אבל אנחנו לא מצליחים כל כך לחדול. למה? אין קץ לישי חובותינו. ואין מספר לניחוחי אשמותינו. ואתה יודע, כמו שדבר, אמנות זה כל יום, אנחנו ילדים שחריתנו רימה ותולעה. תראו, כשהילד הולך לארגז חול, הוא חוזר מלוכלך, הוא ילד. וכשהוא אוכל, והוא מלכלך את הבגדים, הוא ילד. גם אנחנו ילדים, מה אנחנו? אנחנו רימה ותולעה. אנחנו בני אדם. בעצם מה תיארנו כל היום? את טבע האדם, זה מה שתיארנו. ומה אנחנו נשים? נשפר את הטבע שלנו, אבל בסופו של דבר, בסוף היום אומרים לו, אבל אנחנו בני אדם. מה אנו? מה חיינו? מה חסדנו? מה צדקותינו? מה ישועתנו? מה כוחנו? מה גבורתנו? מה נאמר לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו? הלא כל הגיבורים כעין לפניך, ואנשי השם כלא היו. וחכמים כבני מדע, אנחנו הרי לא כל כך חכמים ביום הזה, אנחנו לא יודעים מה עשינו שלשום. ונבוני כבלי השכל, כי רוב מעשים טוב, רוב מעשים שלנו בנאליים, אנחנו לא יודעים מה הם. אם איך הם יבל לפניך, מותר אדם לברא אין כי הכל עוול. כמו שדבר, אנחנו בסוף היום התקדמנו בתהליך, אבל אנחנו אומרים, תעשה שלום עם היותינו בכל זאת. הילדים, בני אדם, אולי קצת יותר טובים. ואז אומרים עוד משהו. זה משהו שסבא מאוד אהב את הדבר הזה. אנחנו בעצם מבינים ביום הזה כמה אנחנו חלשים. כמה אנחנו בעצם לא יודעים אחד מי אנחנו, אבל כן עשינו משהו ביום הזה. זה לא שהיום הזה נגמר ולא קרה כלום. ביום הזה עמדנו יום שלם לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה. בעצם ביום הזה עשינו משהו מאוד משמעותי. אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה קיראו לעמוד לפניך.
כי מי אומר לך מה תפעל? מי מצזק מה הייתם לך? נכון? אף אחד לא יכריח אותך לברוא בני אדם שהם כאלה, אבל אתה עשית אותנו. אבל תראה גם מה אנחנו יודעים לעשות. ותיתן לנו השם לקנו באהבה את יום צום הכיפורים הזה, קץ, מחילה וסליחה, כל עוונותינו. אז אנחנו פונים, אז תעשה שלום עם מי שאנחנו ותחפר לנו, ואנחנו גם מצורים משהו גם נוסף על עצמנו. שאולי הזכות של יום הכיפורים הוא עצם היכולת לעמוד בפניו, או לומר אחרת. אחרי שגילינו כמה אנחנו בימה ותולעה, אנחנו אולי מבינים שאיך אנחנו בכל זאת מתגברים על זה, או זוכים לנצח, כי אנחנו מכירים בחיי העולמים. האמת היא שאת הדבר הזה, אנחנו רואים מאוד מאוד יפה, גם ניתן לתוקף. ניתן לתוקף הרי מציג מצד אחד את שפלות האדם מול גבות הבורא. אין ניגוד יותר גדול מאשר לציין אדם יסודו מאפר, סופו לאפר, ונפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורק, החלום יאוב, ואתה עומד החל חי וקיים. ואז מה אנחנו אומרים? אין קצבה לשנותיך, אין קץ אורך ימיך, ואין אשאר מרכבות כבודיך, ואין לפרש אלום שמך. שמך נהיה לך ואתה נהיה לשמך, אבל ושמנו קראת בשמך. עשה למען שמך וקדש את שמך על מקדישי שמך. הקדוש ברוך הוא חפץ שאנחנו אותה רימה ותולעה נעמוד לפניו ונדבק בחיי העולמים. מה שאני רוצה לאחל לנו זה שאנחנו נצליח בתפילות יום הכיפורים לעשות כל אחד את המסע שלו. ירן ממליץ על הפתק האישי, הוא לא יהיה באלף בית, אבל שיהיה שם משהו אחד, בסדר? אבל לצד זה לנסות להבין מה היום הזה בעצם, היום הזה הוא כאילו מספר את הסיפור שלנו כבני אדם. אנחנו באבותינו חטאנו, כן, גם אנחנו באבותינו, כי בני אדם יש להם חולשות, אנחנו רוצים לחפש אותם, אנחנו מוכנים ורוצים לתקן אותם. ואני מאחל לנו שנזכה בעזרת השם לגמר חתימה טובה ולשנה טובה לכולם.